קדושין דף חף עמוד ב' בא מיני רב הונא בר חינא מרב שישת עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים. אתם זוכרים, יש לנו פרשה שלמה בסוף בהר על עבד עברי שנמכר לעובד כוכבים, שיש מצווה מיוחדת לגאול אותו, או דודו או בן דודו יגלנו או מישאר בשרו, כן? יש מצווה לגאול אותו. עכשיו השאלה היא כזו, ניגל לחצאין או אינו ניגל לחצאין? האם אפשר לפדות אותו? בוא נאמר, עובד כוכבים קנה אותו 600 שקל 6 שנים, עכשיו יש לו 300 שקל. האם אפשר לתת לעובד כוכבים את ה-300 שקל? הרי כל המושג הזה של הגאולה הזו היא בעל כוחו של הגוי. בין שהוא רוצה בין שלא, התורה אומרת, הוא צריך לאפשר לנו לפתות אותו. אז האם אפשר לתת לו חצי הסכום? או לא? האם אנחנו דורשים ככה? כתוב לשון גאולתו בעבד עברי, וכתוב שנמכר לגוי. עם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. וכתוב לשון גאולתו בשדה אחוזה. אתם זוכרים, אם בן אדם מוכר שדה, אז שדה רגיל חוזרת לבעלים, כן? ויש אפשרות שבן אדם יקנה את השדה חזרה אחרי שנתיים, נכון? אמרנו מינימום שנתיים, אחרי זה הוא יכול לפדות את זה. אז האם אנחנו דורשים גאולתו, גאולתו משדה אחוזה? גמר, מה שדה אחוזה אינו ניגל לחצאין? שבשדה אחוזה כתוב והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. התורה אומרת לי, כשיש לו את הסכום שהוא צריך כדי לגאול, אז הוא יכול לגאול את זה. אבל סתם ככה, אם יש לו חצי סכום, התורה אומרת בפירוש, צריך להיות לו כדי גאולתו. צריך להיות שהבן אדם שמכר את השדה שהייתה שייכת למשפחה שלו, אז אמרנו, אחרי שנתיים הוא יכול לגאול את זה, אבל בתנאי שיש לו את כל הסכום. אז מאחר ויש לרשון גאולתו את השדה אחוזה, ויש לרשון גאולתו אצל עבד עברי, האם אני לומד משדה אחוזה, שכמו שבשדה אחוזה צריך שיהיה לו את הסכום המלא, רק אז הוא יכול לגאול את זה ככה גם בעבד עברי, או אני אומר לו, האם אני דורש גאולתו, גאולתו משדה אחוזה? גמר, מה שדה אחוזה אינו ניגל לחצאין, אף היינם אינו ניגל לחצאין. עוד אימא, לכולם רינן, חומרה לא אמרינן, אולי כל המושג הזה שאני לומד משדה אחוזה זה רק לכולה. אבל לחומרה אני לא אלמד משדה אחוזה שאני מוגבל דווקא אם יש לי את הסכום המלא, כן? אתם איתי?
כן.
בסדר. עכשיו, אנחנו נראה שהמושג הזה, האם גאולה לחצאין חלה או לא, יכול להיות כולה, יכול להיות חומרה. הגמרא עכשיו תסביר. אמר לאו אמרי תתם נמכר כולו ולא חציו, אבל אנחנו דרשנו לפני שני דפים שעבד עברי רק נמכר אם השווי המלא שלו הוא הסכום שאנחנו צריכים. בן אדם גנב, הוא חייב 600 שקל, והשווי שלו לשש שנים זה 600 שקל. אם השווי שלו לשש שנים זה 300 שקל, אז הוא לא ימכר. הוא רק נמכר אם השווי הוא בדיוק השווי שאנחנו צריכים. ככה דרשנו. אז באותו מידה, החנני נגל כולו ולא חציו. אז רב שישת פסק, הוא רק יכול להיגאל כשיש לו את הסכום לשלם על כולו, לפדות את כל השנים שנשארו. אמר אביי, אם תמציא לומר נגאל לחצאין, אם אתה תסחוט, תמציא זה כמו מיץ, זה לא אם תמצא, יש שתי לשונות בגמרא, יש אם תמצא לומר ויש אם תמציא לומר. פה זה אם תמציא, מלשון מיצוי. אם תסחוט את זה ותצליח להוציא שנגאל לחצאין, שכן יש את ההלכה הזו שאפשר לגאול אותו על חצי שוויו, משכח לה לכולה ולחומרה. אז זה יכול לצאת לפעמים שזה יהיה כולה בשביל העבד, לפעמים זה יצא חומרה. לכולה, איך זה יוצא כולה? זמני ב-100. בוא נאמר, מכרו את העבד הזה ב-100 שקל לשש שנים. יב ל-50, והעבד השיג 50 שקל, שילם לו את ה-50. עכשיו, זה פלגה דדמי, חצי מהשווי, נכון? אז הוא שילם לו על 3 שנים. ואשבח וקם על מתן, ואז נוצר מצב שהעבד נהיה יותר חזק, עכשיו הוא שווה פי 2, הוא שווה 200. אז היא אמרת ניגל לחצאין, אם אנחנו אומרים שכשהוא נתן לו את ה-50, הוא כבר גאל חצי מהשנים שנשארו לו, שיש כזה מושג מבחינה הלכתית, אז כשהוא שילם לו את ה-50, הוא כבר שילם על 3 שנים, עכשיו נשאר לו עוד 3 שנים. נכון שהשווי שלו עלה, אבל זה כבר לא מעניין אותי. הוא רק חייב עוד 3 שנים, הוא כבר צריך לגאול 3 שנים. אז אנחנו אומרים, יאב ל-100 ונפיק. אז הוא חייב לו על 3 שנים, עכשיו 3 שנים שוות 100, כי הסכום שלו הכפיל, אבל בסך הכל הוא פדה את השש שנים שעכשיו שווים 200 ב-150, נכון? שלוש שנים הוא פדה ב-50 ואז המחיר עלה, ואז הוא פדה את השלוש שנשארו ב-100 שנשאר, אבל הוא הרוויח. כן, אז זה כולה לטובת העבד. אם אני אומר שניגע לחצאין, הגאולה חלה. והיא אמרית, אין ניגע לחצאין, שגם שאם הוא משלם חצי מחיר, הוא עוד לא גאל כלום, יאב ל-150 ונפיק. אז עכשיו, מה קורה? אנחנו אומרים, 50 הראשונות שנתת לו היו פיקדון. אתה לא פדית את עצמך. עכשיו אתה רוצה להשלים את הפדיון, עכשיו אתה שווה 200. אז אתה צריך לשלם את ה-200 השלימים. זה ששילמת 50 על 3 שנים, עוד לא חל כלום. כי אין מושג כזה גאולה לחצאין. אז אתה נתת לו את ה-50, זה היה פיקדון אצלו. אבל אתה עוד לא זכית ב-3 שנים, אתה או זוכה ב-6 או אתה לא זוכה בכלום. אז אתה צריך להשלים את ה-150 שנשארו, אתה צריך לשלם 200 שלמות. כי לא גאלת כלום כששילמת את 50 הראשונות, ועכשיו השווי הוא 200. שאתם הרגע. והאמרית, הרי אנחנו אמרנו בעמוד הקודם, נתרבה כספו מכסף מקנתו. גם אם השווי שלו עולה, הוא סך הכל צריך לבדות את עצמו לפי איזה שווי, השווי שהוא נמכר, מכסף מקנתו. אנחנו אמרנו שגם אם השווי משתנה, תמיד נלך לכולה. אז הרי הוא נמכר ב-100, אז מה אכפת לי שהמחיר עלה ל-200? איך יכול להיות מציאות כזו? אז אנחנו עונים כגון דוקיר וזיל ואוקיר. המציאות היא שבעצם כשהוא נמכר לעבד הוא היה שווה 200. אז השווי שלו ירד ל-100. הוא בא לאדון ואומר, תראה, 6 שנים שלי שווים 100, עכשיו יש לי 50, הנה 50. אז הוא משלם לו 50. עכשיו, אם אני אומר שהוא פדה חצי 100 שנים על ידי ה-50 האלה, אז למרות שעוד חודש כשהוא בא עם ה-50 האחרים, השווי שלו חזר ל-200, אני אומר, בסדר, אבל חצי הוא כבר הצליח לפדות. אבל אם אני אומר שהוא לא מצליח לפדות חצי, הוא רק יכול לפדות את הכל, אז כשהוא נתן 50, הוא נתן לו פיקדון. עכשיו הוא בא עם ה-50 האחרים, השווי שלו הוא 200. האדון אומר לו, תשלם לי את ה-200 על השש שנים. הוא אומר, רגע, אבל נתן לך 50. אנחנו אומרים, נכון, אבל זה היה פיקדון. אין כזה דבר כמו גאולה לחצי. אז היית שווה 100, אבל עכשיו אתה שוב שווה 200. אז מה תטענה? אז היית שווה 100, זה לא מעניין אותי. עכשיו אתה צריך לשלם לי 200, או כמו עכשיו, או כמו זמן המחר, אבל למעשה אתה חייב לי 200. אז זה המציאות, זה לא המציאות כמו שתיארנו בהתחלה, שבזמן הקניין הוא היה 100, ואז הוא עלה ל-200, אלא בזמן הקניין הוא היה 200, וגם בסוף הוא 200, רק היה זמן ביניים שהוא היה 100, והשאלה היא, בזמן ההוא, כשהוא שילם 50, האם הוא צריך לפדות חצי על ידי ה-50 האלה? אז זה יהיה כולה לטובת העבד, אם יש מושג כזה כמו נגעה לחצאין. משכחת לה לחומרה, זה גם יכול לצאת שהמושג הזה שניגע לחצאין יצא חומרה לרעת העבד, במציאות כזו, זה אבנה במתן, הוא קנה את העבד ב-200. העבד משיג 100, יאיב 100, פלגי דדמי, הוא משלם לו 100, חצי מהשווי שלו, כן? הוא נמכר ב-200, אחרי שבוע פתאום הוא מקבל ירושה, 100 שקל, בא לאדון, אומר לו אני רוצה לפדות 3 שנים, נותן לו 100 שקל. ויחסיף, ואז הוא יורד במחיר, אז הוא שובר את הרגל, מגלים שיש לו אוסטיאופורוסיס, העצמות שלו יכולות להישבר, השווי שלו עכשיו הוא חצי, הוא לא יכול לעבוד בשדה. אז עכשיו העבד הזה שווה רק 100. וכמה על 100? היא אמרת ניגע לחצאין, אם אנחנו אומרים שיש כזה מושג הלכתי שהוא יכול לגאול חצי 100 שנים, יב לחמשין ונפיק, אנחנו אומרים טוב, על 3 שנים שילמת כבר, השלוש שנשארו שווים עכשיו 50, תשלם לי עוד 50 ותצא לחירות. והיא אמרת, אין ניגע לחצאין, אבל אם מבחינה הלכתית, אין כזה מושג שגאולה לחצאין, אז יוצא שהמאה הראשונות שהוא נתן, המאה הראשונות, פיקדונין הוא גבי. הוא לא גאל את עצמו עדיין, אז מה הם? הם נחשבים פיקדון ביד הבעלים. ואז יבלו, ניה לב ונפיק. אז הוא יכול לבוא לאדון ולומר, תראה, היום אני שווה 100. קח את המאה שנתתי לך, אז תן לי לצאת. המאה הוא השווי של 6 שנים. האדון טוען, לא, אתה נתת לי צד 3 שנים. הוא אומר לו, לא, אבל אין כזה מושג הלכתי, ניגע לחצאין. ממילא, אז המאה הם רק היו פיקדון אצלך, עכשיו קח את המאה האלה ואני יוצא חופשי על כל 6 שנים. אז זה מציאות איפה שאם הוא לא ניגע לחצאין, זה כולה לטובת העבד. אז לפעמים זה יכול להיות טובת העבד, לפעמים זה יכול להיות טובת האדון. אז אנחנו אמרנו מצד אחד, רב שישת ענה לו, שאין כזה מושג כמו ניגע לחצאין. אביי יוסף מהפך, הוא אומר, אם תמצי לומר, אם נאמר שבאמת יש כזה מושג ניגע לחצאין, זה יכול לכולה או לחומרה. יש כלל, הריף והרמב״ם, שישנו אם תמצי לומר, הם פוסקים כמו אם תמצי לומר. אבל פה זה לא אם תמציא לומר רגיל. כללית, אם תמציא לומר, זה הגמרא אומר ככה או ככה. ואם תמציא לומר כמו צד אחד, אז יש לי שאלה אחרת. פה זה לא אם תמציא לומר קלאסי. פה אמרנו ככה או ככה, הכרענו רב שיש את ענה. ואז הבא אומר, אבל אם תמציא לומר כך, אז סתם שתדע, אז יוצא לכל או לחומה. אז אין כזה דבר כמו סתם שתדע. מזה שהבא אמר, אם תמציא לומר, אנחנו אומרים, אז יש, אז זאת אומרת, יש איזה צד לומר. אם תסחות איכשהו, כן תצא עם המסקנה הזאת. אז למרות שרב שישה פסק שאין כזה מושג, הרמב״ם פוסק כמו הבאי. הרמב״ם פוסק שבעצם יש כזה מושג. הלאה. זה מעניין לשים לב שהמילה איכסיף פירושה לרדת במחיר. זאת אומרת, המילה כסף במהותה, זה, הכוונה היא משני. כאילו, ירידה. זה צריך ביור קצת. אתם יודעים, כסיפותה, פירושו בארמית זה להתבייש. כסיפותה, זה בושה. בא מני רב הונא בר חנינא מרב שישה. אז ישנו עוד שאלה שרב הונא בר חנינא שואל את רב שישה. אתם זוכרים, רב שישה היה סגי נהור. המוכר בית בבתי הרי חומה. נגעל לחצין או אינו נגעל לחצין? אנחנו אתמול עשינו חזרה על הדינים, על הדינים של מחר של שדה ובית. אמרנו, אם מישהו מוכר שדה רגיל, ופה עשינו טבלה, בן אדם מוכר שדה שלו, זה נקרא שדה אחוזה. אז ביובל זה חוזר לבעלים, והוא צריך לחכות שנתיים עד שהוא יכול לגאול את השדה. אנחנו רואים, הרי הוא קנה את זה, הבן אדם שקנה את זה על דעת שיהיה לו במספר שני תבועות ימכור לך. אנחנו דורשים מהפסוק הזה שמינימום שני תבועות, מלשון שנים, אז מינימום שנים זה שתיים, כדי שזה יהיה לשון רבים שני תבועות, אז אי אפשר לגאול את זה מיד, אבל אחרי שנתיים אפשר לגאול עד היובל. ככה אתה אומר לי על שדה אחוזה, שדה רגיל, ואותו דבר בית רגיל, שזה בית בשדה אחוזה, זה על שדה הארץ יחשב, אתה אומר לי, זה נחשב כמו שדה של האדמה, ואותו דין, זה חוזר ביובל, אסור לגאול את זה בשנתיים הראשונות, אחרי שנתיים אפשר לגאול עד היובל. זה דין רגיל, שדה רגיל. אחר כך היה לנו דין בתי הרי חומה. יש לנו חומות שערים שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון. הערים האלה יש להם קדושה יתרה שצריך לשלוח מצורה מתוכם. יש דין קדושה יתרה לערים האלה. ויש לערים האלה גם כן דין מיוחד לגבי הבתים שבתוך הערים. בתי הרי חומה, בתים שבתוך הערים שמוקפות חומה, כשהבן אדם מוכר את זה, זה לא חוזר ביובל. אלא מה? האדם יכול לגאול את זה בשנה הראשונה. יש לו שנה מעת לעת, מיום ליום. אנחנו סופרים שנה. אם הוא גאל את זה תוך השנה, חזר אליו. לא גאל את זה, אז זה עובר לבעלים האחרים עד תום. אז היה לנו דין, מה קורה אם מישהו מקדיש שדה? נכון? אז אמרנו, במקדיש שדה זה לא חוזר ביובל, הבעלים יכולים לגאול את זה. אם הבעלים לא גאלו את זה, אז ביובל זה עובר להיות רשות הכהנים. אתם זוכרים? אז אלה הדינים שראינו. שדה אחוזה, בתי הרחומה, מקדיש שדה. בסדר? עכשיו, השאלה שרב הונא בר חנינא שואל את רב שישת, זה המוכר בית בבתי הרי חומה, אז בבתי הרי חומה בעצם יש לו שנה לגאול את הבית הזה, אחרי זה, זהו, זה עובר לבעלים האחרים, זה לא יחזור ביובל. אז יש דין מיוחד שהתורה אומרת, תגאל את הבית שלך תוך השנה, אם יש לך בית בבתי הרי חומה. אז האם נגאל לחצין או אינו נגאל לחצין? הבן אדם אין לו את הכסף לגאול את כל הבית, האם הוא יכול לגאול חצי? כן? בתי הרי חומה, הוא יודע שאם הוא לא גואל עד סוף השנה, זה נחלט, זה עובר לבעלים אחרים ולא יחזור אליו ביובל, האם הוא יכול לגאול חצי מהבית או לא? גאולתו, גאולתו משדה אחוזה גמר. אנחנו רואים שבשדה אחוזה התורה אומרת לו, אומרת לנו שרק יש מושג של גאולה כשהשיג הידו ומצא כדי גאולתו. בשדה אחוזה, שדה רגיל, זה רק כשיש לך את הכסף מלא. רק שם אתה יכול לגאול את השדה, כן? אז האם אני לומד בתי הרי חומה, גזירת שווה גאולתו, גאולתו משדה אחוזה, ואז אני אומר, גם בבתי הרי חומה, רק אם יש לך את הכסף המלא, אתה יכול לגאול את זה. מה שדה אחוזה אינה ניגלת לחצאין? אף אינה אינו ניגל לחצאין? או דילמה, איך עד גלי גלי, איך עד לא גלי, לא גלי. או אולי אני אומר, לא, אם התורה אמרה את זה בשדה אחוזה, אז רק בשדה אחוזה יש לי את ההגבלה הזו. כל מקום אחר, לא. עכשיו, אני מאוד, מאוד קשה לי הגמרא הזו, כי לכאורה יש צד לומר שעצם המושג שאנחנו מכריחים את האדם לאפשר לך לגאול את השדה, זה חידוש. אז לדעתי הענייה היה צד לומר שאיפה שהתורה גילתה לי שיש מושג גאולה, יש מושג גאולה, אבל אם התורה לא גילתה לי, אז אין כזה דין בכלל. אלא מה, נראה לי שההבנה פה היא שהגמרא יצאה מתוך נקודת הנחה שהתורה לא רצתה שהשדה יעזוב את בעלות המשפחה. אז התורה לא רצתה שהאדם יאבד את בעלותו על שדותיו, על שדי משפחותיו. אז היה פשוט לגמרא שיש פה איזשהו כיוון. או שזה יחזור ביובל, או שתגאל את זה. אם זה בתי הרי חומה, אז לפחות תגאל את זה. דהיינו, זה נראה שהגמרא לא ראתה את זה כחידוש שאתה יכול לגאול את השדה. זה היה לגמרא יותר חידוש שאני אגביל אותך שאתה לא יכול לגאול חצי. זה החידוש. אבל זה שיש מושג כמו גאולה, זה לא החידוש. אני הייתי אומר, זה חידוש. מה? מחר, אתה גמרנו. זה נראה שהגמרא יוצאת מתוך הסתכלות לא כזו. הגמרא אומרת לנו לא. בפשטות התורה לא רצתה שהאדמה תעבור ממשפחה למשפחה, שזה יישאר במשפחה הזאת. אז איפה שיש לי את היובל, זה חוזר ביובל. איפה שאני יכול, אני גואל. פה יש לי מציאות שאם אני לא אגל תוך שנה, אז זהו, זה לא יהיה שלי, אז בפשטות ניתן לך לגאול חצי. אלא אם כן, תוכיח לי שלא. אז זה ההסתכלות של הגמרא. הגמרא אומרת, זה הגיוני לנו. שאם לא גילית לי שאני מוגבל, שאני לא יכול לגאול חצי, אז אני יכול לגאול חצי. כן? דיינו, הנקודת מוצא היא שכן נאפשר לך לגאול את השדה שלך. לא כמו שאנחנו היינו חושבים. מבחינתנו, כל המושג שגאולה זה חידוש. מה אתה מכריח אותי לאפשר לו לקנות את השדה חזרה? כן? אוקיי, הלאה. אני לא חושב.